חי תמיד איתי כוחה.
פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי אור ליום שישי, מוצאי יום השואה. ביום כזה קצת היה קשה לדבר על פוליטיקה, אבל אנחנו חייבים לחזור לשגרה היומיומית. שלום לך, אבי.
בוא נדבר על פוליטיקה, אבל אחרי שנדבר בענייני יום השואה. ערב טוב לך יעקב. אנחנו תמיד מבדילים בין הימים האלו לבין הפוליטיקה שרצה לנו, והיה שבוע אי אפשר להימנע מזה. איך היית, אתה מציין את יום השואה? אצלך אני, בבית.
אני, ברוך השם...
בסוף יש משפחה, נכון? יש לכם משפחה, כן, סבים, אני, סבתות.
נכון, אבל אני חייב לציין, אני לא יודע אם נגיד את זה בשמחה או לא, אבל היות שאבותה, אבות אבותה הגיעו עם עליית תלמידי הגרא לפני 180 שנה, אז אין לי את, כמו שאומר, את הפריבילגיה הזאת להכיר
אני
מישהו אישי.
אני סבתא שלי בת ה-97.
כן.
שמעתי עוד את הסיפורים, עדיין שומע. שתאריך ימים. טוב, תראה, אבל בוא נדבר, אתה יודע, על אלה שרודפים תמיד
החרדים ביום השואה. שנייה אחת, אם כבר זיכרון אישי, אז בוא, יש לי מצד חמותי, היא ילידת פרנקפורט, ב-97, עוד חי נמצאת איתנו, היא עוד ראתה את ליל הבדולח, אז בוא נאמר שהיא מחטטים, אז תמיד אפשר למצוא מישהו, אבל כמו שאמרת, אנחנו חייבים לחזור לענייננו.
לא, אבל בוא נדבר, אתה יודע, רואים את הרב לאו, יושב ראש מועצת יד ושם, אני סבא שלי גם היה בבוכנוול, ואז אתה פתאום רואה תמיד את ההקשרים האלו בתקשורת שרודפים אחרי החרדים. השנה אני חושב שזה די נעלם. תכף נגיע למרדף במישור הפוליטי, אבל בעניינים האלה של יום השואה אני חושב שזה די נעלם. תקן אותי אם אני טועה.
תראה, אני גם חשבתי שאנחנו נחסוך מעצמנו שוב פעם את המחזה הזה של עיתונאים שאין להם מה לכתוב, וכל מיני שדרנים סוג וב שרצים לתפוס חרדים שלא עומדים בצפירה, או שעושים מנגל בליל יום השואה. חשבתי שהתופעה הזאת נגמרה, כי הציבור כבר התבגר, ואתה יודע מה, אחד הסימנים שלי זה הציבור שהתבגר קצת, שההסתה של יאיר לפיד כבר נופלת על אוזניים לא קשובות, נמאס כבר מהטרנד הזה, אבל מסתבר שיש איזה עיתונאי אחד, ראיתי פרומו שפרסמו, אמנון לוי, שהצליח למצוא ארבעה בחורים באיזשהו מקום, עושים להם איזה מנגל, אתה יודע מה יכול להיות שבחורים אפילו לא ידעו שזה יום השואה, זה בין הזמנים אצלם, אבל הנה הוא השיג את הסקופ שלו, ארבעה בחורים שעשו להם איזה מנגל באיזשהו פארק, זהו, עשה את היומית שלו האיש הזה.
גם מצידם של הבחורים, וגם מצידם של אלה בתקשורת שתמיד מחפשים, וימצאו לך, מתחת למנגל ימצאו לך, מתחת לאפר ימצאו לך מישהו.
תודה, אני רוצה לספר לך...
לא ממש מתאים, כן.
אתה יודע מה אני רוצה לספר לך?
בוא נדבר אבל על הפוליטיקה.
שנייה אחת, רגע, אני רוצה להישאר פה, היה בחולון איזה ערב אחד לזכר השואה, והיה שם רב יגאל כהן, הוא דיבר שם, היה מתוכנן שזה יהיה בהפרדה, כמובן שהמשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר, שזה הדבר הכי שכנראה שיש לו מה לעשות בחיים, התערבה וביטלה את זה, אבל אני ראיתי שיחה מאוד מעניינת של כתב הארץ עם מנהל המתנס שם, ומנהל המתנס אומר לו דבר מאוד מעניין, אומר לו, תגיד לי, מה אתם מחפשים את הנושא הזה? הרי הציבור החרדי אף פעם לא התחבר ליום השואה, לא היה אירועים, לא היה שום דבר. הנה אנחנו עושים אירוע תורני לחרדים בנושא יום השואה.
והרי קבעו את זה בימים שלא מתאבלים להם.
נכון, ובלי ההפרדה הזאת הוא לא יבוא, אז מה בדיוק אתם רוצים מהחיים שלנו? אז אותו כתב לא היה מה לענות. אז אני רואה כאן באמת מגמה שהציבור החרדי, גם אם הוא לא התחבר ליום השואה, כי אצלנו אנחנו מציינים את זה בעשרה בטבת והכל, אבל הוא מרגיש שהוא כבר לא יכול להיות חלק נפרד, ואם כולם מתאבלים, אז אנחנו יכולים גם כן להיות...
אני חושב שברשת החינוך של ש"ס יש אפילו תכנים בעניינים האלו, ומדברים על זה. במיוחד שנפטר השבוע אדמור מקליב, אתה יודע, כל כך סמלי, ביום שמתיימים בו את קדושי השואה, זה באמת עניין שבקונצנזוס. אבל בואו במעבר חד, ואי אפשר להימנע מזה, בסוף מדליקים אותנו כאן בסוף השבוע בשביל לדבר פוליטיקה. איך אתה רואה את המרדף אחרי החרדים פתאום, אפרופו מרדפים? של איווט ליברמן ידידנו.
אני רואה את המרדפים.
זה יאיר לפיד החדש?
לא, אתה יודע מה, דיברנו על זה פעם, אני אחדד את זה שוב פעם. יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין יאיר לפיד לבין ליברמן. ליברמן רוצה את הבייס שלו. הבייס שלו רוצה גיוס, אז גם הוא מדבר על גיוס. הבייס שלו רוצה את גיור לא כהלכה, כי יש לו בעיות, חלקם לא יהודים. אבל ליברמן...
הוא חושב שפעם הוא רוצה לייצר לעצמו בייס. זאת אומרת, הוא מבין שהוא יצטרך...
נכון.
להציג את עצמו כאדמור החילוני, לעמוס עוז קראו אדמור החילוני, אדמור החילוני של הימין.
כן, אדמור, האדם העילג הזה, אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שליברמן דואג לאנשים שלו, לפיד רוצה לדאוג לנו, לחנך אותנו, לשנות אותנו, להתערב באורח החיים של החברה החרדית, ולפיד עדיין מדבר במניירות של שנאה, איך הוא כתב בשבוע, הסקנים החרדים.
החרדים,
למה הסקנים החרדים? למה חברי כנסת החרדים? הוא עושה קונוטציות אנטישמיות, הסקנים החרדים, אתה יודע, אלה עם הזקן והפאות המדובללות, רוצים את הכסף שלנו.
עוד משהו, אגב, שיעקב אשר אמר לנו בשעתו, הוא אומר, לפיד כשהוא הגיע בשעתו לשלטון, הוא יישם את האג'נדה שלו, אצל ליברמן הוא מדבר, כמו שהוא מדבר על החמאס, הוא לא מדבר, אבל בסוף כשנכנסים לתוך הקואליציה, אפשר להסתדר איתו.
תראה, בעניין הזה אני קצת חולק על אדון אשר.
בתחילת קדנציה, עזוב אותך, סוף קדנציה הוא תמיד מוצא את העילה להשתחל החוצה, אבל הוא יודע להחזיק 3 שנים, כמו שצריך, לפעמים אפילו 4, ובסוף לפוצץ את זה.
רגע, אני אביא לך דוגמה אחרת. בתחילת הקדנציה הקודמת הוא לא התטרף, הוא העדיף להישאר בחוץ בגלל מה שהוא טען קנייה לחרדים. רק אחרי שחוק הגיוס עבר ונפסל, הוא התטרף שוב פעם, ואז אני באמת, בקטע הזה אני מסכים איתך שהוא היה איתנו יחסית, ואני מדגיש יחסית בסדר, הוא הביא חוק גיוס שבסך הכל אנחנו הרי שנינו טוענים די הרבה זמן שיש רק כמה פרטים קטנים שצריך לשנות אותו והכל יהיה בסדר. ליברמן מרגיש קצת פגוע מהח"כים אחרים שהלכו איתו יד ביד בנושא החוק, וברגע האחרון נסוגו אחורה, כמובן שהם עשו את זה בהוראות מועצות גדולי התורה, אולי לא שאלו אותם קודם. אבל ליברמן, אני לא יכול להגיד עליו שהוא אנטי-חרדי. ליברמן
נכון, האמת שזה חייבים שלו. כל הזמן לציין. החוק שהוא הביא, אם היו נותנים לחרדים לנסח, לא היו מנסחים חוק שמרחיק את החקיקה הבאה, את השלב הבא, בעוד 6 שנים, ועוד כשזה בא ממערכת הביטחון. ואנחנו זוכרים שהם אמרו לנו, חברי הכנסת, שישבנו איתם בשיחות מזנון, הם אמרו לנו, הלוואי שהחוק הזה יעבור בלעדינו, שביבי יעבור, יעביר את זה. לא החבר'ה מהאגודה, החבר'ה מדגל ומשס. אז אתה אומר שיכול להיות שבגלל זה בעצם איבט מרגיש, פגוע, אומר, הבאתי לכם חוק שמתאים לכם, עכשיו אתם רוצים לעשות עליי סיבוב מול הציבור שלכם,
אני לא אומר
ולהוציא אותי כמי שנכנע לתיקונים נוספים.
אגב, אבי, אני לא אומר את זה, ליבר בעצמו אומר את זה בשיחות עם ראשי המפלגות החרדיות, אומר, עשיתם עליי סיבוב, לא רק שביטרתי, ולא רק שהלכתי את כמה שקצה, והעברתי את זה למשרד הביטחון, וקיבלתם חוק הרבה יותר טוב מחוק לפיד של 2013, שהיה חוק סתני, ואחר כך
אני חושב שגם יותר טוב מתיקון החוק שהכניסו בתחילת הקדנציה.
זה אני לא יודע, צריך
לעשות מבחינת שנים שזה נותן קדימה.
נכון, אבל מצד שני היעדים...
זה שמענו גם מחברי כנסת חרדים, וגם מכמה מראשי הישיבות, שבשעתו היינו איתם בקשר.
נכון, אבל כל זה עבר, השאלה בהווה מה, ואני אומר לחברי כנסת חרדים, תבינו, כמו שלכם יש בייס, שאנחנו לא יכולים להתפשר על דרישות עקרוניות, צריך גם כן, אני לא רוצה ללמד סנגוריה ליברמן, אבל הוא צריך לזרוק גם כן משהו לציבור שלו, ואם הוא לא יזרוק לציבור שלו, יוכל להגיד, הנה, מצאנו, והם כן התגייסו בסוף, לא התגייסו, צריך איזה סולם לרדת מהעץ, ואם לא ייתנו לו סולם מכובד לרדת מהעץ, אני אומר את זה קטגורית, יכול מאוד להיות...
אז צריך לקחת את החברת כנסת מקדימה, ראיתי את עומר ינקלביץ'.
לא, טוב, נו, אתה יודע, האגדות האלה, אגב, כן. איך הגיעו ההקלטות של נתן אשל, הוא דיבר עם איזה עיתונאי, והעיתונאי רץ להוציא את ההקלטות החוצה, מי שמכיר את ינקלביץ'.
אנחנו כבר 3 שבועות מתחילת פתיחת המסע ומתן, שומעים את השמועות האלו, וכל מי שמכיר את הגברת יודע שהיא לא תעשה את זה. אגב, זה מהלך אגב שבאמת יכול להסניט את כל הציבור החרדי. זו גניבת מנדט לשמה, זה לא מתאים לא לפרסונה, וגם לא מתאים בכלל לציבור החרדי שידבק לנו דבר כזה. אתה יודע מה, כבר עדיף ללכת לבחירות חדשות.
נכון.
עד כדי כך.
גניבת מנדט זה הדבר הכי בזוי שיש, בפרט במקרה שלה, היא נבחרה בתוך מפלגה חילונית. היא ידעה לאיפה היא הולכת, הבוחרים בה ידעו לאיפה היא הולכת. ולכן זה אפילו גם פעילה חברתית עם סולם ערכים גבוה. בקיצור, שנתן אשל יחפש את הסחורה שלו במקומות אחרים, אבל...
סיום המצב שלו הפעם לא היה מדויק, בוא נאמר.
כן, ממש לא. עכשיו בוא נחזור רגע לנושא הקואליציוני הסבוך. אם לא ייתנו לליברמן את הזה שלו, אז ייתכן אבי, אתה יודע מה יקרה? שהערעור על פינדרוס יהיה מיותר, כי ילכו אולי לבחירות חוזרות. אני חושב שאולי זה הפתרון הכי טוב, מה?
גם זה לא היה עד.
מה?
אתה אומר, ככה פינדרוס ייכנס יותר מהר.
הוא לא ייכנס בכלל, כי הפעם הערבים ינערו לקלפיות, אבל זה לא, אולי זה פתרון.
אבל עד היום זה לא היה מיקום המדינה, שראש ממשלה לא הצליח להרכיב ממשלה והלכו לבחירות. לא נראה לי שזו תהיה הפעם
הראשונה. רגע, אני מכיר את זה, צורה שליבני קיבלה מנדט, ניסתה להקים.
ליבני קיבלה מנדט כשנשאר לשנה.
כן, היא ניסתה להקים ממשלה ולא הצליחה.
כן, כי אז ידעו, אפרופו שליברמן פורש בסוף קדנציה, אז ידעו שאחרי שנה היא ממילה תלך לבחירות, ואנחנו זוכרים מה ביבי הבטיח לחרדים אז, מה שאף אחד לא מבטיח היום לאף אחד מהשותפים, אנחנו זוכרים את ה... ואגב, גם הטיפשות שלה אז, שהיא לא הסכימה לתת את המיליארד, אתה זוכר את זה. אני חושב שבסוף הסתדרו,
אני,
בימים האחרונים אתה כן רואה איזושהי התמתנות גם אצל איווט, וגם תכף נדבר עם מאיר פורוש, תדע, בשיחת רקע איתו, אתה רואה סליחה, שהם נמנעים מלתקוף את ליברמן, ולא בכדי, כנראה קורה שם משהו מאחורי.
כן, החבר'ה האלה מבינים שכל הצהרות האלה שאומרות, אנחנו 16, יחד עם הקשר שלנו עם ייחוד הימין, אנחנו 22, 21, ואנחנו ליברמן רק 5, עושות את ההפך ממה שצריך לעשות. הן מקפיצות את ליברמן, הם, את האגו שלו, וגם צריך
לזכור. וגם אני אוסיף עוד משהו, אני לא יודע אם מספיק שמים לב לזה. אומנם הולכים עכשיו לחקיקה עוקפת בגץ, רחבה, אבל עדיף לנו אולי להתפשר קצת, תדע, בסוף זה עניין של מועצות גדולי התורה, וללכת עם הצעת חוק שבמרכזה מגיעה ממשרד הביטחון, שיהיה קשה מאוד לבג"ץ לעקר אותה, מאשר להוסיף, לפעמים אתה מוסיף עוד משהו קטן, ואתה מפספס הכל בגלל זה. גם על זה צריך לעשות חשיבה.
זו שאלה מאוד מאוד קשה, מאוד עקרונית, שמועצות גדולי התורה יצטרכו לאשר אותה, מה שחברי הכנסת צריכים לעשות עוד לפני שהם באים עם נוסחאות למועצות גדולי התורה, מה שהם צריכים לעשות זה להוריד את הווליום מול ליברמן. ליברמן עד רגע זה לא פתח את הפה ודיבר נגדנו באופן ספציפי. הוא אומר, יש חוק, אני רוצה אותו בלי פסיק, בלי אף נקודה. אני מקווה.
הביא את הסיפור על האדמור בעיירה שלו.
כן, טוב, לא נעשה אותו יותר
בסדום ממש, כן.
לא נעשה אותו צדיק יותר ממשהו, אבל יש לנו את הבעיה הזאת. עכשיו, אם נגמור את הבעיה עם ליברמן, אבי, כל הנושאים האחרים שאנחנו רואים רצים בתקשורת עכשיו, אנחנו נדבר עליהם גם עם מאיר פרוש, על התיקים ועל החלוקה.
אז אנחנו חברים. בעצם, כמו בירושלים, בכל פתיחת שנת לימודים, שעד לדקה האחרונה, בסוף שואלים מה קורה עם סמינר ליברמן. נכנסו, לא נכנסו, הסתדרו, לא הסתדרו.
אז בוא אני יכול להגיד לכם, בוא אני אגיד למאזינים
שלנו. ובסוף שנת הלימודים נפתחת, תמיד.
אין ברירה, אני אגיד לכם מה קורה כאן בעצם. ליברמן לא יכול בחירות חוזרות, כי הוא עלול להתרסק. חרדים לא יכולים, כי גם הם עלולים להתרסק. אז מה עושים? יש משחק הצ'יקן הזה, אתה יודע, שתי מכוניות נוסעות זום מול זה, והשאלה מי סובב את ההגה ברגע האחרון. אתה יודע מה, אבל לפעמים קורה שכל אחד הולך צעד אחד קדימה, מכוניות מנדקשות. אני רק אסכם ואומר, לסקרנים ולאלה שבאמת מבין המאזינים שלנו, ה-42 יום שיש לנתניהו להרכיב ממשלה, 28 ועוד 14.
ימוצו עד תום.
ימוצו אותו, ואתה יודע, עד התאריך, עד כף דלת אייר. זאת אומרת, אני מעריך שהממשלה תוקם בשבוע האחרון, כי רק, ולמה? כי רק כאשר החרב מונחת על הצוואר, כולם מוכנים להתפשר, זה ידעות התורה, אולי תרד מארבעת תפקידים
לשלושה. אתה אומר, הישיב ובוחרים שמאזינים לנו, עזבו אתכם מהמקלטי הרדיו עכשיו, לא יתחדש כאן שום דבר.
שום דבר.
תנצלו את הימים שעוד נשארו לכם במן הזמנים, ותעזרו כוח לקראת הזמן החדש, וגם אז אין לכם מה לרוץ לשמוע מה יתחדש, כי ייקח זמן. יום עצמאות, זה אחרי שבועות או לפני שבועות?
כבדל לדיאר, זה לפני שבועות. כאן לפי הלוח שלי לפחות.
טוב, כן, כן.
טוב, אז יש לנו שלושה שבועות של ברברת. שלושה שבועות של ברברת שלא קורה כלום, ואני רוצה את זה, והוא טוען ככה. שבוע אחרון ישבו כולם והסתדרו, בהנחה שהסתדרו על חוק הגיוס, שזה הבעיה האמיתית. טוב, אבי, מי איתנו, מי הבוריין הבא שלנו, מי כבר נמצא איתנו על הקו, סגן השר הרב מאיר פרוש, בוא נתחיל לדסקס איתו קצת על נושא התיקים, כי בכל אופן חייבים גם לנושא הזה. אנחנו יוצאים לפרסומות, יישארו איתנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. עולם של ספרים, כל הסגנונות, כל הסופרים, כל המגזרים במקום אחד. מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם. עשרות ספרים חדשים עד 65% הנחה. היריד יתקיים מכף ג' ועד למד בניסן, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה, וביום שישי משעה 9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
הציבור מוזמן להתפלל ולהתברך על ציונו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, זכר צדיק לברכה, ביום ההילולה שלו. בעזרת השם, ביום שני ראש חודש אייר, בבית העלמין העתיק בדבריה, סעודה במקום.
בחיים לא הכל שחור לבן, בבריאות דווקא כן.
בבריאות הבחירה היא פשוטה, או שאתם מתפשרים, או שאתם במאוחדת. רק במאוחדת. תענו ממגוון שירותי הבריאות הטובים ביותר, עם התאמה מושלמת לאורך החיים שלכם. בריאות ללא פשרות, רק במאוחדת.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש, ברון קובעים.
העולם פעם בחיים אירוע מושלם חתונה מלכותית כולם יודעים במייפל מייפל גן אירועים
חייגו עכשיו 03-677-7772
מייפל מייפל גן אירועים
בוים בוים מנדלבוים בוים בוים מנדלבוים
מזרנים זה מנדלבוים אל תפספסו מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם במחסן המזרנים רחוב יוסף זיו ירושלים
מזרנים זה מנדלבוים
תרייג! מישהו שדד את כל הכסף של מר לוין!
אתם חושבים שזה מי שיצליח להשתלט על המחשבים?
רגע, אז אתה בעצם אומר ש...
יותר מדי רחפנים מסתובבים פה בשכונה לאחרונה.
מי הם האחבישים השחורים? מי שדד את כספו של מר לוין? מהו סודו של הגביע העתיק שנגנף מביתו של שמוליק? ומדוע הרחפנים מתחילים להתנהג מוזר? כל התשובות. בחבורת תרייג והאחבישים השחורים ספר קומיקס חדש להשיג באושר עד
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם מכף ג' ועד למד בניסן משעה 10 בבוקר ועד 10 בלילה וביום שישי מ-9 בבוקר ועד 1 בצהריים מוקד הזמנות 02-651-5592 מוסד הרב קוק רחוב הרב מימון 1 ירושלים
האם שאלתם את עצמכם מה זה ילד רעב? ילד רעב זה ילד שרוב יומו מתבסס על לחם. ארגון יד עזרה ושולמית עוטף את הילדים הללו באהבה וחמלה ודואג לכל צורכיהם. כשאתם תורמים ליד עזרה ושולמית, אנחנו יכולים להכניס עוד ועוד ילדים יתומים לבית החם. שם הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. חייגו עכשיו, תרמו והכניסו עוד ילד. כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
יהודה כץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בכדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה, בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
אתם מאזינים לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי גלום.
ערב טוב ושלום רב לסגן השר ואפשר לומר גם לחבר הכנסת הרב מאיר פרוש.
ערב טוב ומורך, הכל בסדר חוץ מהרב, אני עדיין אין לי שמחה לרבנות.
כן,
לא, אבל... נסביר רק למאזינים כי בקדנציה הקודמת אתה התנדבת להתפטר במסגרת החוק הנורווגי לטובת דגל התורה, אבל עכשיו אתה גם זה... חבר כנסת וגם סגן שר.
אמרת הכל טוב ונכון חוץ מהרב, אני לא אין לי שמחה לרבנות.
אוקיי, תראה, אתם, אתם, שאני אומר אתם, זה יהדות התורה וכמובן גם ש"ס, אבל אני מדבר לך כנציג יהדות התורה, אתם נמצאים במסע ומתן קואליציוני, וכשאני מסתכל על רשימת הדרישות, אז אני לא בטוח שקיבלתם 8 מנדטים אלא 10, כי אתם רוצים ועדת הכספים, שזה ברזל, פלוס תיק הבריאות, שזה כמובן, זה נחלת אבות, ואחר כך עוד 2 תיקים מלאים, פלוס 2 ועדות, פלוס סגן יושב ראש הכנסת. ואני שואל אותך, סגן השר פרוש, מאיפה בא התיאבון הזה?
קודם כל, אני חייב לומר שכולם צריכים להיות סמוכים ובטוחים, שיהדות התורה לא תהיה כזו שתיראה שלקחה יותר מאשר אחרים. ובכל קנה מידה ובכל ברומטר שיצאו לעשות את זה, אנחנו נתכנס לתוך זה. כאשר הליכוד מודיע שעל כל 2.5 חברי כנסת מקבלים משרד ושר, זאת אומרת שלנו מגיע לטעמם 3 משרדים, או ניקח את זה לוועדת צפים, שזה גם נחשב כמשרד, ומשרד שר, מגיע לנו עוד 2 שרים עם בעלי תפקידים במשרדים.
נקרא לזה תיקים.
לך שאני עוצר אותך, למה ועדת כספים נחשב למשרד? ועדת חוקה, חוק ומשפט, או חוץ וביטחון, לא נחשב למשרד.
לא, אז אתה שואל את השאלות שלה, נראה, נשאלתי עכשיו שכאילו אגודת ישראל ודגל התורה נראים כאילו מלאי תיאבון, למה? אז אני עונה. לפי המפתח...
אני לא חייב לשאול את מה שיעקב שואל, כן, בבקשה.
לפי המפתח של הליכוד קבע, זה על 2.5, מגיע לנו על 7.5 מנדטים, בזאת השם השמיני יישאר גם הלאה, מגיע לנו על 7.5 שלושה שרים ומשרדים. הליכוד מונה את יושב-ראש ועדת כספים כמשרד. גם לנו יש את השאלות על ועדת חוץ וביטחון ועל יושב-ראש הכנסת, אבל תעזוב לרגע. אמרנו, מאחר ואנחנו לא לוקחים שרים בפועל, הליכוד יכול להשתעשע עם זה, כמו שהוא עושה את זה כל פעם, ובמקרה שלנו ייתן לאיוב קרא מהדרוזים להיות שר לענייני הדרוזים, משר שאנחנו לא לוקחים אותו, אבל משרד שייתן לנו, אז הדרישה היא לתת את יושב ראש ועדת כספים כאחד, ועוד שלושה משרדים.
למה לא ביקשתם את הקדנציה קודמת? על שישה קיבלתם רק שניים.
סגני. שמונה, או למפלגות בעלות חמש שמקבלים שני שרים וגם סגן שר, גם אנחנו רוצים. אם נותנים למפלגות בקדמה שלנו, נותנים גם יושבי ראש ועדות, גם אנחנו רוצים. אם נותנים להם סגן יושב ראש כנסת, גם אנחנו רוצים. כל מה שיש לכם לא נהיה יותר גדול, רק ההבדל בינינו לבין אחרים, ואנחנו מנסים לחדד את זה ולומר, אנחנו לא לוקחים שרים, הליכוד עושה עם זה שימוש, שלא יספר לאף אחד או שלא צריך אותם, כי מיד כשזה נשאר ריק, הוא מיד לוקח את זה. שלא ייקח את זה, שיחזיר את זה לקופת המדינה. אם הוא לוקח את זה, שייתן לו משרד תמורת שני השרים האלו.
אגב, אם אפשר להוסיף את דבריך, אתם גם לוקחים, קח את משרד הבריאות, אבל זה משרד שאף אחד לא רצה בו, עד שהגיע ליצמן. אתם לא לוקחים אוצר כמו כחלון, או ביטחון כמו ליברמן. לא, אני אפשר לחזק את דבריך, שלא מגיע לנו חרדים פחות ממה שמקבלים החבר'ה החילונים.
בסדר, אתה צודק על האמירה כללית שאנחנו לא נראה יותר מה שאחרים, אבל אמרנו גם, בעבר, בשוק הפוליטי, משרד הבריאות לא נחשב המשרד החשוב כמו פנים. שיקום בא מול פנים. אבל ליצמן הפך את בריאות לבומבוניירה, ומשרד חשוב, אוקיי, משרד חשוב. אבל לכן אסור לנו לקבל דברים אחרים, בעלי חשיבות, ודאי שכן, וזה מה שאנחנו מבקשים.
אתה יודע מה, בקדנציות קודמות אמרו, תמיד אנחנו קצת מבטרים בנושא התיקים, גם פעם שעברה לא קיבלתם ביחס לכוחכם, כי יש לנו גם המון פרקים אידיאולוגיים וערכיים, כמו, ולכן תמיד ויתרו קצת בנושא התיקים. הפעם אנחנו, אני רואה שאתם הולכים בשתי החזיתות.
אני חייב לומר שהליכוד איתנו לא עוסק בעניין הזה, מלבד בדיון במסע ומתן. מעבר לזה, הוא ואנחנו עוסקים בנושאים אידיאולוגיים.
טוב, עכשיו תראה, אם אתם תקבלו, נגיד שהליכוד ילגיד, אני לא יכול לתת לכם, בסוף תקבלו רק...
יעקב, אפשר עוד משהו רק בקטנה? הוא אמר הרי שעוד שר שמתפנה, יש שרים בחינם, אז למה שלא תתנו לאלי ישי? למה לאיוב קרא?
א',
הוא אומר שביבי רוצה אותו, אז אם אתם תגידו...
על המכסה שלכם?
הנושא הזה נידון עם יריב לוין, לגבי שביבי רוצה אותו, הנושא הזה נידון, ומה שנידון בתוך החדרים, למי? אנחנו לא חייבים לדבר בכלי התקשורת.
כן, רק אבי אמר פה שאתם ניתנו לו מהמכסה שלכם, הרי בעצם אתם, כשאתם לוקחים אפילו, תקבלו רק שני תיקים, לא שלושה. עדיין חייבים לכם עוד שתי מקומות ליד שולחן הממשלה?
גם הרב אלי ישי יודע שברגע אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שר משלנו לתת לו, אז ירד מה שאנחנו מבקשים למשרדים שלנו. ועל זה לא סיכמנו לפני הבצורות, אבל בואו נניח את זה לדיונים שאנחנו עושים בתוך
בכל פנים, אני רק אסכם את דבריך, הנושא הזה כן עלה בשיחות עם יריב לוין, תפקיד שר לאלי ישי.
על התפקיד שהאם הליכוד התחייב לאלי ישי תפקיד לפני הבחירות.
כן, טוב, בוא נעשה רגע, נעבור קצת למתמטיקה. אם תקבלו רק שני תיקים פלוס ועדת הכספים, ולא יותר מזה, אתה יודע, לפעמים לא תמיד מקבלים כל מה שרוצים, יהיה פה בעיה פנימית מאוד קשה ביהדות התורה, כי יש הסכם ש... אגודת ישראל לוקחת את התפקיד הראשון, דגל התורה לוקחת את השני ושלישי, אגודת ישראל שבמקרה הזה זה אתה את הרביעי. אז יוצא שתקבל רק סגן שר תחת שר. מצד שני בהסכם נאמר, אני רוצה רגע להשלים את המתמטיקה, מצד שני בהסכם נאמר שצריך לשאוף שתפקידים 3 ו-4 יהיו שווים. אז איך תיישבו את הסתירה הזאת?
אז אתה אומר לי, יכולה לבצר בעיה פנימית. אם היא בעיה פנימית, הרי לא בעיה בתקשורת. אז תן לה להיות בעיה פנימית, אבל אני אענה לך דבר...
ההסכם שלכם היה ציבורי, קראתי אותו.
אבל יצא, ההסכם היה מתוך הנחה שאנחנו מקבלים את הכל, אז אין בעיה.
כן.
אתה רק שואל אם יקרה ולא, אז על זה אני אומר, זה בעיה פנימית.
לדוגמה, אגב, זה לא כל כך תיאורטית. אם יתנו לכם מספר 3, אם יתנו למספר 3 את תיק השיקום
מורחב, אם אתה מדבר היום בכל רם, על כך שלא נקבל את מה שמבקשים, ואתה מתחיל כבר להתפלפל בתוך זה מה הם מקבלים במקום, אז הליכוד פה יודע שיש לנו איזשהו אלטרנטיבה למה שאנחנו מבקשים. ולא כן, עכשיו... אנחנו בצדק מבקשים, מכיוון שאנחנו לא לוקחים שרים, לתת לנו תמורת זה עוד משרד. פשוט מאוד.
עכשיו, זה לא בכלי שאתם מבקשים את זה, ואתה היית בשתי קדנציות, סגן שר חינוך ושתי הקדנציות האחרונות שהייתם בקואליציה. מה באמת המשמעות של סגן שר תחת שר מכהן? אם תוכל להסביר, כי בסוף המאזינים לא מבינים למה דורשים דווקא סגן שר. אתה היית סגן שר, בוא נזכיר רק, היסטוריה קצת למאזינים, שזה מקרוב באו, סגן שר במשרד השיכון ב-96 במעמד שר, והיית פעמיים במשרד החינוך תחת שר מכהן. תן לנו את ההבדל בין סגן שר שיש מעליו שר לבין סגן שר שאין מעליו שר. מה ההבדל הגדול והמשמעותי?
אין לי את השפה שיש לרב אברום רביץ, זאת אומרת, לברכה שהיה לו. הוא אבל...
הוא אמר עציץ, היה הגדרה שלו עציץ.
הוא חיבר חיבור שלם למה שלא יעיזו אף פעם להציע ליהדות התורה סגן שר תחת שר. שרה. להיות סגן שר תחת שר זה כמו להיות בדרגה למטה, לעומת שר שיש לו את כל האפשרויות לעשות. נכון. כשאתה נמצא במשרד, אתה מתיידד עם הפקידות הבחירה, אתה טוב עם השר, אז יש אפשרויות לפעול, אבל אל תשווה את זה לדבר שאתה בעל הבית יחיד. אז האמת... ודאי שיש הבדל גדול. גם אם אתה יכול להצליח פה ושם במשרד תחת שר, עדיין כשאתה שר, אתה יכול לעשות את הדברים ולא לחכות הרבה זמן, ולא להצטצע ולהיות נחמד עם הפקידים, ועוד פעם ועוד פעם. אז מי שיש לו את הכוח הספיגה הזה, הוא גם אפילו מתבזה, העיקר שישיג את הדברים שהוא צריך להשיג, ובחוץ שדים שהוא ישיג, אבל זה מאוד קשה לעבוד במצב הזה שאתה סגן שר תחת שר.
אני אגיד את זה ככה, אני אגיד רק רגע, אני אגיד את זה ככה, יש שני סוגי סגן שרים תחת שרים, אני הכרתי אותם משיחות ופגישות אצלנו.
הכרת את החיבור של הרב רביץ?
לא, לא, אני לא צריך חיבורים, כי יש מציאות. יש סגן שר שהוא בדגן עציץ, שהשר לא נותן לו כלום ודוחק אותו עתידה, ויש סגן שר שיש לו עדיין מה לעשות. איזה סגן שר אתה היית במשרד החינוך?
שאני אדבר על עצמי?
מקובל בפוליטיקה.
אז בוא תדבר בבקשה על אחרים.
אולי לפני בחירות, אבל אחרי בחירות שאני אדבר על עצמי, זה לא מתאים, אל תעשו לי.
בוא נדבר על אחרים. יש דיבור שמסתובב, שאומנם הדרישה של יהדות התורה עכשיו היא לשלושה תפקידים של במעמד שר, אבל ששני הקודקודים, גפני וליצמן, נוח להם שלא לכולם יהיו סגני שרים במעמד שר. האם הדרישה הזאת לשלושה תפקידים היא באה גם מפיהם, או שאתה כופה את זה עליהם?
אני יכול לכפות על מישהו משהו. אני נתבקשתי לערוך מסמך ביום חמישי לפני פסח, וביום חמישי בצהריים הוא היה מוכן, זה עבר לקודקודים, ואני לא ראיתי שינוי בנוסחים האלו.
הפורט, במקביל לדרישות שלכם התיקים, אנחנו שומעים שגם ש"ס דורשת את השיקון, זה תיק שאתה הזכרת אותו בשיחה איתנו, למרות שיש לה כבר את הפנים, הנגב, הגליל והדתות, פעם היה לכם איזה תאום במסע ומתן הקואליציוני, עכשיו אין כבר תאום?
לא, כשאתה אומר פעם היה, זה הציבור מרגיש כאילו אנחנו רבים היום, אני חייב לומר לך שלפני 4 שנים, אנחנו ביקשנו סגן שר החינוך, וגם ש"ס מאוד ביקשה, בסוף זה נשאר בידינו. אני רוצה גם לומר שאנחנו בערב חג הכנו את המסמך ליריב לוין, כתבנו שאנחנו משתדלים לא לבקש תיקים שידוע שהם נמצאים בידיים של שרים חרדים או דתיים. ולכן ביקשנו את הדברים האלה שהם לא נמצאים בידי ש"ס. לש"ס יש היום 3 משרדים, בעלי ערך רב מאוד.
הנגב והגליל זה כמעט לא משרד, לא?
אני לא רמת התקטור. היו רוצים להחליף את זה אצלנו.
כן. בתיק אחר.
ופריפריה.
למרות ששיקון היה בעבר בש"ס. אם נאמר יגידו לכם, אנחנו רוצים לתת לאריאל אטיאס, שמכיר את המשרד, קדנציה שנייה במשרד.
אז אני מבקש מידידי, שמדברים איתי עכשיו הרב ריבלין והרב בלום, שיגידו להם שלפני 20 שנה פורש מאגודת ישראל, מיהדות התורה היה במשרד השיכון. תזכירו להם את זה.
טוב, דיברנו הרבה על תיקים, בוא נדבר על המהות. הממשלה הקודמת נפלה על חוק הגיוס. למה אתם כל כך בטוחים שליברמן יסכים להיות גמיש הפעם, משהו לא היה גמיש לפני הבחירות? שמעתם משהו על השיחות שלו עם ראש הממשלה בנושא הזה?
לא, לא. אנחנו נמצאים עדיין במערכת הבחירות. במערכת הבחירות כל אחד מדבר על הציבור שלו, וגם לא מנסה להתנגח עם מישהו אחר. אני לא מתנגח עם ליברמן, אני מבין שהוא מנסה לגושש קולות, אנחנו רק אומרים...
אני לא הבנתי את תחילת המשפט, סליחה, מה זה במערכת הבחירות? הבחירות הסתיימו כבר.
בסדר.
אף אחד לא חושב שיהיו לו עוד מנדטים, אולי חוץ מהוויכוח בין הליכוד לביניכם שניגע
בתכם. בבחירות אתה מנסה להשיג קולות, ובסופו של דבר לעשות את זה משהו. ליברמן עדיין חושב שהוא נמצא במערכת הבחירות, והוא מנסה להשיג משהו. אבל הוא הגיע לחמישה מנדטים. אני זוכר שבעבר הוא היה 15. אבל היום אנחנו 16 והוא 5.
אבל בחמישה שם לשון
מה
מוזניים.
מה הוא עדיין מנסה לומר? אבל אני לא רוצה לפגוע בו. הוא מנסה לגייס תומכים לרעיון שלו. אז זה מה, אני יכול להתווכח איתו? אני לא יכול להתווכח.
מה הרעיון שלו?
שהוא רוצה, שהוא לא שם על החמאס ולא שם על החרדים.
אז זה בעיה, הוא לשון מוזניים, אתם לשון מוזניים, והוא לשון מוזניים.
אם הוא לא ישים עלינו כמו שהוא לא שם על החמאס, אנחנו במצב טוב.
כן, הכל בסדר, אולי אם החמאס הוא יסתדר, אני לא חושב, אבל בוא, אל תגרו אותי להריב עם ליברמן, אנחנו צריכים את ליברמן בקואליציה הזו, הוא צריך אותנו בקואליציה, אם הוא רוצה להיות שר ביטחון, ומטבע הדברים, מאחר והוא תמיד היה ראש הדוברים למשילות, אז אי אפשר לגרום לכך שאחד שיש לו 5 רוצה שהכל יהיה בדיוק כמו שהוא רוצה. זה קצת קשה.
טוב, אני מבין שאתה רוצה קצת להמם את זה, אני אסיים בשאלה האחרונה, שהזכרנו מקודם את אלי ישי, כמה קולות להערכתכם קיבלתם ממנו?
אלפים רבים.
שזה אומר טווח?
אתה יודע שאני, כשאני מדבר על מספרים, אני מאוד זהיר, וכשאני מוציא מספר, אני צריך להיות מדויק, כן? אז אני אומר לך, אלפים רבים.
אז בטוח...
היה שווה להרים בשבילו עם אריה דרי?
א', אריה דרי הרוויח את השמיני, ב-100% בגלל זה שאלישע הפסיק לרוץ. אני יודע רק לומר, גם יעקב פרטי כן אותי באיזשהו מקום, שהוא טען שאני טעיתי, היה לנו בבקרות לפני 4 שנים 210, הגענו לעוד 40 אלף קול. אף אחד מהאנשים אצלנו לא אמר...
וזה 40 אלף קול שהביא אלי ישי?
לא, לא, לא.
יש לנו גידול טבעי.
בואו נוריד גידול טבעי, כמה? אז הוא הביא 20 אלף קול בעצם.
לא, אני אמרתי אלפים רבים, כי אתה אף לא יכול לדעת כמה הביא. אני לא יודע בנג'ק להגיד לך כמה הביא המיצוי המלא, כמעט המלא של הציבור החרדי, עם כל הקהילות, גם קהילות שכולם תמיד היו מדברים שהם לא הולכים להצביע, או לפחות לא הולכים להצביע באחוזים קבועים, כולם כמעט הגיעו לה יותר מ-80%, כן? שזה לא קורה בדרך כלל. וגם זה לבד, עושה את זה למסות.
טוב, זה בוא...
אני יש את אלי ישי, הקולות של הרב מזוז, ואני אומר גם שהקולות של חב"ד הוסיפו לתמונה הזו.
כן, כן, שאתה עובר על חודם של כמה קולות כולם תרמו, אבל אמרת פה משפט מעניין, שהקולות של אלי שעזרו גם לשס למנדט השמיני. תסביר לנו את זה. לכן זה עזר, אני מבין, כי הייתם על חודם של השבות
קודם. שס הייתה עם 7, ונגיד שהסקרים הם לא מחמיאים להם אף פעם, אבל הם מאוד לא החמיאו להם, ושס קיבלה 8. 8 זה לא 7. מאיפה זה בא? אין ספק שבא גם מהקולות של אלי שם. הרי אני לא חייב... לא חייב לפגוע באלי ישי, ולא רוצה לפגוע בערב אריה דרי. אבל הקולות של, חלק מהקולות של אלי ישי הלכו לשז חזרה.
ההיגיון ברור, אז רק שאלת סיום בעניין הזה. הרי ליהדות התורה יש רקע היסטורי מאוד בעייתי של להשתמש בקולות הספרדים, ובעצם לא לתת להם נציגות. ויש תחושה שזה עומד לחזור על עצמו כאן עם אלי ישי, ובפרט אם אתה אומר שהוא אכן סיפק את הסחורה.
תשמע, הייתה תחושה לעיתונאים, שיש מסות של ציבור חרדי שעוברים לליכוד, התחושה הזו התבטאה, כן? אז בוא, אני מנסה להתווכח עם התחושות של העיתונאים שמביאים אותם, אנחנו צריכים לשמור על קשר טוב, ולהדק, ולפתח את הקשר שיש לנו עם אלישי, ולפתח את הקשר עם כל הקהלים שרוצים להיות, ורואים בנו חלק מוביל ביהדות החרדית, וכאשר זה יהיה, אז בפעם הבאה, אתם תנבאו לנו עלייה במנדטים.
סגן השר הרב מאיר פרוש, תודה רבה לך.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
בויל קינג, המלך של הגרילים, ועכשיו בטרייד אין ובמבצעים נוספים מ-1399 שקלים, להשיג בסניפי המסרגז ובכוכבית 3626.
בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים.
מזרנים זה מנדלבוים, אל תפספסו. מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם במחסן המזרנים, רחוב יוסף זיו ירושלים.
בוים זה מזרנים, מזרנים זה מנדלבוים.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים וזוג אחד לפחות
שהצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי הדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר. יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק וגן הבוטיקה מיוחד. אולמי הדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-8686-8.
ברויל קינג, המלך של הגרילים, ועכשיו בטרייד אין, ובמבצעים נוספים מ-1399 שקלים. להשיג בסניפי המסרגז ובכוכבית 3626.
LED פלוס, מוסיפים פלוס לתאורה, פלוס בשירות, פלוס באמינות ופלוס במבצעים. בואו להתרשם מהמגוון הגדול ביותר ומהקולקציות החדישות ביותר של גופי התאורה בכל הסגנונות ולכל מטרה, ובמחירים הטובים ביותר. LED פלוס, כנפי נשרים 3 ירושלים, יגאל אלון 6 בית שמש, פנים מהירים 3 ביתר עילית, בהנהלה חרדית.
תרייג! מישהו שדד את כל הכסף של מר לוין!
אתם חושבים שזה מי שיצליח להשתלט על המחשבים?
רגע, אז אתה בעצם אומר ש...
יותר מדי רחפנים מסתובבים פה בשכונה לאחרונה.
מי הם האחבישים השחורים? מי שדד את כספו של מר לוין? מהו סודו של הגביע העתיק שנגנף מביתו של שמוליק? ומדוע הרחפנים מתחילים להתנהג מוזר? כל התשובות בחבורת תרייג והאחבישים השחורים, ספר קומיקס חדש, להשיג באושר עד. כל המשפחה חוגגת בין הזמנים עם גולפן בשטח, מטמיעים בכניסה לבית חילקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות, חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. ועכשיו, מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית, המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו, כוכבית 8510.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייבל מייבל גן אירועים.
הציבור מוזמן להתפלל ולהתברך על ציונו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, זכר צדיק לברכה, ביום ההילולה שלו. בעזרת השם, ביום שני ראש חודש אייר, בבית העלמין העתיק בטבריה. סעודה במקום.
המופתה זה גם וגם. בריאות יוקרתית קשרה למהדרין בעיירה ציורית, ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתה. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
אתם מאזינים לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין אברהם יוסטמן.
שלום וערב מצוין.
שלום וערב טוב לחברים. אתה בטח חשבת שהתפקיד שלך הסתיים כשהשופט מלצר הגיש את תוצאות הבחירות הרשמיות לנשיא, וכבר חשבת על הארבע שנים הבאות, והנה שוב פעם אתם נכנסים לתמונה, עוד הפעם עירורים. בוא תאיר את עינינו בשפה ברורה, שגם הדיוטות כמונו יבינו.
תאיר בעין.
תאיר ותאיר את עינינו. מה בדיוק קורה שם?
קודם כל, אנחנו מודים לעמית הלוי על המנוחה שהוא כן נתן לנו בחג.
זה טוב.
מה שקורה שהוא מערער...
בשלומי אמונים אין מנוחה אף פעם, כן. תמשיך בבקשה.
הוא מערער בשם עצמו, אגב, אני לא יודע למה לא בשם הליכוד, נקודה למחשבה, אבל הוא מערער על בעצם קביעת תוצאות האמת של ועדת הבחירות, כפי שפורסמה ברשומות, שכולנו מכירים את המספרים, כמו שהם מופיעים אגב באתר האינטרנט של ועדת הבחירות. האירוע שלו מדבר על 10 קלפיות, שבהם לפי דעתו נפלה טעות, מה שאנחנו קוראים זה טעויות הסתה או הקלדה, כלומר בפרוטוקול מופיע מספר מסוים של קולות מפלגה מסוימת, ובהקלדה שבוצעה בוועדת הבחירות ושפורסמה לבסוף ברשומות מופיעה תוצאה אחרת.
אני רוצה רגע לעצור אותך כדי לעשות סדר. יש שתי סוגים של טעויות. א', שחברי הוועדת הקלפי עצמה טועים, טעות שנייה שהפרוטוקול שלהם זה נכון, אבל ההקלדה המרכזית, איפה שיושבות הקלדניות ומרסינות הרצאות, הן טועות, ונדמה לי שאתם ביהדות התורה הצלחתם להביא את המנדט השמיני באותה שיטה שהוא רוצה את המנדט הזה, לעבור ולבדוק את הפרוטוקולים מול ההקלדה של ועדת הבחירות.
נכון, מה שאנחנו עשינו באמת, יש כמו שאמרת שני רבדים, הרובד העמוק יותר הוא לפתוח את תיק הקלפי בשלבים כאלה. כלומר,
שזה אומר?
את הקלפי עצמה, לספור שוב את ה...
לספור פתקים ולראות אם האם באמת צוות, כמו שקראת לו, ועדת הקלפי עשה את עבודתו נאמנה. אבל מה שבאמת קרה...
והגעתם לזה אגב באיזשהו שלב?
לא, אף אחד עוד לא עשה את זה.
אוקיי.
מה שקרה באותו שבוע של התיקונים, כל השבוע הסוער ההוא שהיה, עד שהתבשרנו למנדט השמיני, זה היה באמת הבדיקה השטחית יחסית, שכל אדם בישראל אגב יכול לעשות אותה מהקורסה שלו, היום לפחות, פשוט לקבל את הפרוטוקולים, להיכנס לאתר ולעשות השוואות בין קלפי לקלפי. עכשיו, מה שהוא טוען בעצם, והוא הגיע אתמול, שזה היום האחרון לפי החוק להגשת ערעור בחירות, הוא טוען בעצם שהוא עבר על 10 קלפיות, וזיהה בהם טעויות לרעתו. חייבים להגיד שלרעתו הכוונה היא גם לרעת הליכוד, וגם לרעת הבית היהודי, כי במשחק הזה, יהדות התורה וש"ס הם אחת, וכן מחל ותב, כלומר הליכוד והבית היהודי הם אחד. עכשיו, מעניין לציין שהטעויות האלה שהוא מדבר עליהם לרעתו,
זה בגלל הסכמי העודפים, בוא נסביר למאזינים.
נכון, כן. בגלל הסכמי העודפים, כל נחשב לשתי המפלגות וכולי. עכשיו, מה שמעניין לציין, שהטעויות שהוא מצא, אחת מהם היא לרעתו, כל השאר הם לרעת הבית היהודי. עכשיו, הוא הציג מספר מאוד מעניין. הוא בעצם יודע כמונו,
אגב, אני עוצר אותך פה, הכי מעניין, האם אתם בדקתם את הטענות האלו, האם כבר הספקתם, אני בטוח שהספקתם, שעברתם, ואכן יש דברים בגו. או שאתם כבר ממבט ראשון רואים שיש כאן בעייתיות.
לא עברנו על הקלפיות, אני בכל אופן אישית לא עברתי על הקלפיות שהוא הגיש, אני די יוצא מנקודת הנחה שהוא לא היה מטה את בית משפט, הוא גם טוען שהוא כבר הגיש את זה גם לוועדת הבחירות, וקיבל את אישורה לכך שמדובר בטעויות. בכל אופן, מה שהוא עשה הוא בסך הכל הביא כ-180 ומשהו קולות, 185 קולות, שזה בעצם המספר הדי מדויק שחסר לו כדי לקבל את המנדט השמיני. אבל כפי שאנחנו זוכרים, דובר על כך שליהדות התורה קיבלה את המנדט השמיני בזכות 71 קולות עודפים. כלומר, אם היו לה 71 קולות עודפים, היא הייתה מאבדת את המנדט לטובת הליכוד. אופציה שנייה זה שעדיין היה לה את המספר שיש לה היום, אבל לליכוד יש 180 קולות יותר ממה שיש לו היום, וזה בעצם מה שעמית הלוי מנסה לעשות, להביא לליכוד עוד 180 קולות, כמעט אגב לא פסל קולות ליהדות התורה, כל אחד, וכך לייצר את המאזן הזה, שהוא עומד עם...
עכשיו, אתם משיבים בעירור בחירות הזה? מן הסתם.
כן, הוא צירף כמשיבים.
אז מה שאתם צריכים לעשות זה במקום להתייחס לקלפיות שלו, ללכת ולחפש עוד קלפיות.
אי אפשר, אתם יכולים לחפש קלפיות.
קודם
כל,
אתם לא יכולים להערער פעם שנייה, לא?
זה לא להערער, זה תשובה.
אז יפה. קודם כל יש פה תשובה. אנחנו לא יודעים מה בית משפט יעשה, יכול להיות שיהיה קדם, יכול להיות שיהיו דברים אחרים, אבל בהחלט יש פה את שאלת הראיות, כלומר איזה ראיות אנחנו נוכל לשפוך לתוך התיק הזה, מה נוכל ללכת לעשות. אני יוצא מנקודת הנחה די ודאית, ורוב המשפטנים שהייתם שוחחתי הסכימו איתי שבית משפט במצב כזה יאפשר גם לפחות ליהדות התורה, שלא נדרשה עד היום לבצע פנייה או ערעור מנהלי כמו שהם עשו, לא נדרשה עד היום לבצע את זה, יאפשר לה להביא ראיות חדשות ולא רק לתקוף את 10 הקלפיות הללו. אתן לך דוגמה.
במיוחד בגלל שהגיש את זה ברגע האחרון, הוא בעצם מנע מכם את הזכות המוקנית להגיד, לפתוח יותר את הדעה, לפרוס את רוחב העירייה.
גם יש פה שיהוי שצריך לענות עליו, אבל אני אפתיע ואספר לכם עוד משהו שהרבה לא יודעים. חלק מהתלונות שהפנינו בזמנו לוועדת הבחירות לא תוקנו. שווה בנפשך. זאת אומרת, בחומרים שקיינים היום בפני בית המשפט, ושבעצם, הרי מה כותב עמית הלוי? עמית הלוי כותב, אני בדקתי ומצאתי וחיפשתי, זה קצת, נצטרך גם לבחון במסגרת המשפט כמה קלפיות הוא פתח, האם בדיוק הוא פתח את ה-10 האלה ושם הוא מצא 180, או שהוא פתח עוד 10 ושם הוא מצא 180.
זה משהו מביא קראיות, מה זה משנה? הוא אומר,
זה די משנה, כי יש גם מה שנקרא, בוודאי אבי יודע, יש מה שנקרא גילוי מסמכים, אפשר יהיה לבקש ממנו את כל הקלפיות שהוא פתח, אפשר יהיה לבקש ממשיב אחר, שזה ועדת בחירות.
אז יהיה מצב שיפתחו מחדש, יקלידו מחדש עוד הפעם את כל הפרוטוקולים?
זה זה השאלה, לאן בית משפט ירצה ללכת בסיפור הזה? עכשיו, זה ברור שהסיפור הזה מאוד רגיש, ומה שהתחלתי לומר מקודם והפסקתי באמצע, שכשאנחנו נבוא לבית משפט ואנחנו נספר את הסיפור שלנו, גם לנו יש סיפור לספר, והסיפור אומר שקלפיות שהגשנו אותן במועד שוועדת הבחירות המרכזית קבע לא תוקנו. כלומר, המועד שחלף אתמול מבחינתנו, לא הופך אותנו ל... עכשיו, אם הקלפיות האלה למשל יתוקנו היום בבוקר, המאזן שוב מתהפף לטובתנו.
ואז ה-186 לא יספיקו.
אנחנו בשביל להפריך את ה-186 האלה, לתורך הדוגמה, צריכים שתי קולות נוספים. ואנחנו יודעים עכשיו להגיד, היום בבוקר, בדקנו שוב, אנחנו יודעים עכשיו להגיד, שחלק מהליקויים שהגשנו אז, בטובת ש"ס אגב, כמו שהסברתי בראשית דבריי, לא תוקנו. ולכן, אם בית המשפט יבוא ויאמר, הייתם צריכים לתקן את זה, בוודאי שהייתם צריכים לתקן גם את שיליית בצורה. למה יגרה חלקנו? ואני גם מעריך, זהירות, שאם נבצע חפירה נוספת על כל ארבעת המפלגות, קרי, ליכוד, בית היהודי מצד אחד, ש"ס ויהדות התורה מצד שני, אנחנו נמצא עוד ממצאים רבים נוספים, זה מעל לכל ספק כמעט, כמו שהוא מצא את 180 הקולות החסרים, לכאורה...
כמה זמן תימשך יכולה להימשך הסאגה הזאת?
בוא לא נשכח שיש גם את הסיפור של
ש"ס אצל הערבים. רגע, רגע,
הוא אמר פה משפט.
זה הכי חודשים ארוכים, זה תלוי גם ברצונו של בית המשפט, זה תלוי גם במידת שיתוף הפעולה של ועדת הבחירות המרכזית, שכמו שאתה יכול לנחש, ממש לא אוהבת את
הפלגן
הזה שמתרחש לה מיום הבחירות ועד ימינו אנו, והיא ממש...
עכשיו בוא נשאל שאלה תיאורטית. נגיד שבסוף בית המשפט מקבל את האירוע וקובע שקרי הזה הוא אחר, אז מה, זה פינוס מתבטא למפרע המינוי שלו, והוא צריך להחזיר את המשכורות שהוא קיבל ואת כל
הארץ? לא, הוא מונה כחוק. מונה על פי חוק, הוא מונה על פי מה שפורסם בדיוננו, להחזיר כסף בוודאי הוא לא יוצא, להחזיר את משכורותיו בוודאי הוא לא יצטרך, הוא בסופו של דבר, בית המשפט...
אבל הוא יצטרך לחיות במתח נורא כמה חודשים, לא?
למרות שאני שוב אומר, המכפיל, אני אסביר...
אם יש להם, אבל יעקב, כתיק פתוח דברים שלא הכניסו, אז זה נראה תיק די מוכרע. עוד שאלה אחת בעניין הזה שחשוב לדעת, דובר על הבעייתיות של ש"ס, זה לא התחום שלך... נורדים יוסטון, רק שאלה נוספת אחת, זה לא התחום שלך אומנם, אבל זה ישליך ישירות בגלל הסכמי עודפים. דובר על הבעייתיות של חלק מקולות ש"ס במגזר הערבי. כאן יש ערעור שתלוי ועומד?
כל הסיפור של זיופי בחירות או קלפיות, כמו שהבעלת הבחירות בעצמה התלוננה על הקלפי המוכרת שכולנו ראינו בקס בפניה עם המספרים העגולים, כל הסיפור הזה זה סגה אחרת לגמרי, זה התנהל בהליך אחר, מקביל או שלא מקביל, וכמובן...
אבל זה יכול להשליך במישרים? אם מורידים לש"ס איזה 200 קול, אז כאן זה משנה גם כן את כל התמונה.
לש"ס אגב באותה קלפי יש 50, ולליכוד יש 350. כלומר, אם פוסלים את הקלפי הזאת, או עושים בחירות חוזרות, שוב הכל נפתח, ושם אגב, לליכוד כדאי מאוד לשמור על כוחו, ולא לפסול את ה-50 של ש"ס, בגדול אני אגיד לך במילה אחת, המכפיל הוא פי 2.5. כלומר, על כל קול שאני מביא מחר ליהדות התורה,
לליכוד... אז לכם כדאי לפסול את הקלפי הזאת, של הערבים.
בהחלט, זה מסה אדירה שהליכוד
אסור לאבד. נסכם ולומר, בזמננו קצר, צפו לנו פה מאבק משפטי לא קל, אתה מעריך שבסופו של דבר התורה תנצח, אבל אתה מציע להתעזר.
אני מקווה, ואני גם מעריך שבסופו של דבר יש את מה שנקרא חוק המספרים הגדולים, אתה מרוויח במקום אחד, אתה מפסיד במקום שני, שכולם יכולים להפסיד בסיפור הזה, אבל כולם גם יכולים להרוויח, ובגלל ההפרש הגדול בינינו והמכפיל שדיברתי עליו, אני לא כל כך רואה מצב שהם מתכסים לשנות.
עורך הדין יוזמן, אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה.
תודה רבה. עד כאן תוכניתנו למוצאי יום השואה והגבורה. יעקב, אנחנו נאמר תודה לעושים במלאכה, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאים שלנו באולפן בני ברק, לשלומי פולק, ולישי נוימן שמצטרף לצוות של התוכנית. שתהיה לך שבת שלום, סוף שבוע נעים, ושיר ווקלי.
כן, הבית משמיים הוא ראה, אתה יודע, כל הצרות שעברו, באמת אנחנו זקוקים להרבה רחמי משמיים. לפני שנשמע את השיר, הנה הודעה קצרה, שבוע הבא, יום העצמאות, לא תהיה תוכנית. אנחנו נתפגש כאן.
יום שכולו תורה.
אנחנו נתפגש כאן בעוד שבועיים. אל ישראל. שבת שלום.
שבת שלום.
משמיים מוריה, כי היינו לך בכלס בגויים, נחשבנו כסויים לטבע חיובו, להרוי גולי הבית ולמקור לחרפו הבית. משמיים מוריי, כי היינו לך בכלס בגויים, נחשבנו כצויים לטבע חיובו, להרוי גולי ידי ולמקום לחרפה.
ובכל ובכל זויס, ובכל ובכל זויס, ובכל ובכל זויס שמחון לא שוכחנו. ובכל ובכל זויס שמחון לא שוכחנו. אוי נו
כל חי תמיד איתי, כל